כל הפסגה. ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.
שלום מירב.
שלום שלום.
בפודקאסט הקרוב אנחנו ננתח איתך מגוון נושאים שקשורים להוראה, להורות ולחיים. אבל נספר שאם היינו עושים איתך את הפודקאסט לפני 6 שנים, היינו מנתחים משהו אחר.
לחלוטין.
את ערקת מעולם הרפואה לעולם החינוך.
נכון. הכל התחיל כשבנט היה שר חינוך, ובנט ביקש מאנשים שעובדים בהייטק או בכלל במקצועות חופשיים לעשות הסבה להוראה. יש מצוקה של אנשים טובים בעולם הרפואה, וכשבנט מבקש אז עושים. אז עזבתי את הכל והלכתי ללמוד תעודת הוראה. עשיתי תעודת הוראה ראשונה במדעים, כי באתי מתחום של המדעים, והתחלתי ללמד מדעים בשנה הראשונה שלימדתי. מבחינתי ההוראה שלי התחילה אחרי שגמרתי את התעודה השנייה, לא לפני.
אז נצא לדרך בתקווה שההתערבות הלא רפואית שלנו בדקות הקרובות תסתיים בצורה טובה. הפרק הזה שונה מכל מה שיש בסדרה. עוד לא הקדשנו פרק שלם בפוקוס רק על הסיפור האישי של המרואיינת, אבל כדי להבין עד הסוף את העקרונות של ההוראה שלך והקרקע שעליה צמחו, ועוד עם סיפור כזה מיוחד כמו שלך, צריך פה מרווח זמן גדול מן הרגיל. ולכם המאזינים, שני דברים. אחד, אם אתם מחפשים רק את התכלס, תדלגו לפרק הבא. והדבר השני, הנה פרומו מהסוג הטוב ביותר שאתם יכולים לקבל. רק מי שישאר עד הסוף יקבל תשובה למה חלק ממשפחתך לא יוכל להקשיב לפרק הזה.
יופי.
כל הפסגה. ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש יוני לוי. והפעם
סיפור שהיה כך היה. אז שלום שוב, מירב גרומן, הורה לחינוך מיוחד, לרפואה ולמדעים. אם נגיד למאזינים שלנו שאת מורה מהחינוך המיוחד, יש בטח כמה שידלגו לפרק האחר, לפרק הבא, אבל חשוב לפתוח את השיחה הזאת בהבטחה עם אחריות. כל מורה ומורה שהולכים לצאת מהפודקאסט הזה, יהיו מאושרים גם בעין וגם באלף. גם אם הם מלמדים כיתות מצטיינים, כמוך.
כן.
אני הבטחתי, את חייבת לקיים עכשיו את כל מה שאמרתי. והרשיתי לעצמי להגיד את זה, כי אנחנו הולכים לנוע בין דרישות בבית הספר לדרישות בחיים, וגם מטרות וויתורים, גם לתלמידים וגם לעצמנו, ואת לא מהוותרנים ולא מהוותרניות.
אני לא מוותרת לא לעצמי ולא לילדים שלי במשפחה שלי, ולכן גם לא לתלמידים, אני חושבת שזה נובע אחד מהשני. אני אמא לחמישה ילדים, מתוכם חמישה מתמודדים עם בעיות רפואיות, כאלה ואחרות. למדתי מאבא שלי שלא ויתר לעצמו, מאחים של אבא שלי שלא ויתרו לעצמם, מאימא שלהם שלא ויתרה להם, אז משניהם למדתי לא לוותר.
דע מאיפה באת.
אז נתחיל קודם איתך, ועם השירות שלך כחובשת. כבר נגיעה בעולם הרפואה. מה הניע אותך לזה?
מאוד מעניין. גוף האדם, כל התהליכים, גם הפיזיקה, גם הביולוגיה, גם הכימיה של גוף האדם, זה מרתק. הרפואה זה דבר מעניין.
ובתקופה לאחר מכן, את עומדת בתפקיד שפעם ראשונה ששמעתי שקיים. הדרכה לרופאים בחדר ניתוח. Hey, זה נשמע קצת מומצא. זאת אומרת, מה יש להדריך אותם? הם רופאים.
אז רופא כשהוא נכנס לבית חולים והוא כבר נכנס לשגרה, הוא כבר בתוך בית חולים. הסיכוי שלו לצאת לכנסים, השתלמויות, הוא מאוד מאוד נמוך. הם עובדים המון, הם עובדים מאוד מאוד קשה, הם מודעים לזה שיש המון המון חידושים, אבל לפעמים צריך לתמצת להם את החידושים ולתת להם אותם קצר וקולע, לא בימי אנו בנו, נולדתי בשערי צדק, לא צריך להתחיל ממש קצר וקולע, ולתת הדרכה מאוד מאוד פרקטית, כדי שהם יקבלו את הדברים. כי הרפואה כל הזמן מתקדמת, וכל הזמן מתחדשת, הם צריכים לדעת את החידושים עצמם, מה יתחדש, מתוך מה שיתחדש, מה מעניין אותם, מתוך מה שמעניין אותם, מה הם מוכנים לנסות חדש, זה גם עניין, זה עניין של לשכנע אותם.
המעבר שלך מעולם הרפואה לעולם החינוך. סליחה על הכניסה לחשבון הבנק שלך באותם רגעים, אבל אני מניח שתלוש המשכורת שלך כמורה לא יתקרב למשכורת הקודמת.
נכון, נכון. א', בעלי התחיל באמת להתקדם בעבודה ונתן לנו איזשהו אורך רוח, וב', אני חושבת שבאמת, זה נשמע קצת מילה גסה, הקטע הזה של השליחות, אבל זה שווה את זה. זה שווה את זה. אז אני משלימה הכנסות מכל מיני מקומות, ובחופשים עובדים במה שיש וזה, אבל אין ברירה. כי אחרת אף אחד לא יעשה את זה. זאת אומרת, אני ממש רואה את זה. אני באמת, באמת מספיק לי בכיתה, תלמיד אחד, כיתה אחת שלומד איתי מבוא לרפואה, ותלמיד אחד שאומר לי, וואלה, לא הייתי קשור לרפואה לפני זה, ועכשיו אני הולך לקורס של מדע. לא הייתי קשור לרפואה לפני זה, ועכשיו אני הולכת לעשות בגרות ברפואה. תלמידה חינוך מיוחד שנאבקתי עם כל המערכת, להכניס אותה לכיתת המצטיינים שלמדה מבוא לרפואה, ולומד היום וטרינריה. כאילו, היא הלכה לכיוון של וטרינריה, תלמידה שאף אחד לא אמין בה. כלום, כלום, כלום. מבחינתי זה שווה את זה.
אז את מתחילה ללמד, ומופיע לך שלט עצור בצורת תלמיד על הרצף.
עשיתי תעודת הוראה ראשונה במדעים, כי באתי מתחום של המדעים, והתחלתי ללמד מדעים בשנה הראשונה שלימדתי, והכל עלה על הפנים. למה? כי באחת הכיתות היה לי ילד משולב, ולא היה לי שום כלי להתמודד איתו, ועשיתי כל טעות אפשרית עם הילד הזה. כל טעות שיש בספר, עשיתי. אז עזבתי שוב את הכל, והלכתי ללמוד חינוך מיוחד, וזה חשוב ללמוד ולעשות טוב את מה שאתה עושה.
מהרגע הזה שאת עוברת להוראה, את יוצרת מצב שמי שכתב את המושג lifelong learning, לא ידע שזה באמת אפשרי מה שאת עשית. את התחילה איזשהו מסע לימודי במקביל לצמצום שעות הוראה.
תמיד היה, אף פעם לא עבדתי משרה מלאה, אני גם לא חושבת שזה בריא לי נפשית כל עוד הילדים קטנים לעבוד במשרה מלאה, וזה חשוב ללמוד ולעשות טוב את מה שאתה עושה. ללמוד במקביל, גם אני בן אדם כזה שלומד, וגם זה מה שאני מדורשת מהתלמידים שלי, אז אין מצב שאני לא אעשה את זה בעצמי. אז עשיתי, את התואר הראשון עשיתי לפני, אבל עשיתי שתי תעודות הוראה באמת תוך כדי עבודה, ועכשיו אני, בדיוק היום, אישרו לי את הסופי של עבודת גמר לתואר שני, אז הנה, אני בסוף כל הזמן, ועכשיו כבר אני מבררת גם עוד, אולי אני אלמד ניתוח התנהגות, שזה גם משהו שנראה לי שכל מורה צריך. ישבתי שם על הסילבוס הזה, יש שם כלים, כל מורה צריך לדעתי.
הלכת ללמוד מנהל מערכות חינוך.
כן.
אבל את מורה, למה צריך לנהל מערכות חינוך?
אני מבקשת מהמנהל או מהמנהלת שמולי לעשות שיפט מאוד מאוד גדול. המנהל שמולי וגם המחנכים שמולי וגם ההורים שמולי וגם התלמידים שמולי צריכים לשנות תפיסה. מחנך או מחנכת שבא אליו תלמיד ואומר, הכלב שלי הקיא, ובגלל זה אני לא הגשתי מטלה בזמן. אז המחנך אומר, שמחת סקנתי שהכלב שלך הקיא, מצוין, 20 דקות או 45 דקות למטלה יכל להיות לך זמן. ואם ידעת מראש שעכשיו שבוע שלם אתה בטראומה מזה שהכלב שלך הקיא ביום ראשון, תודיע למורה, תקשיבי, הכלב שלי יקי ביום ראשון, הלחץ הנפשי, העומס הנפשי על זה שהכלב שלי יקי הולך להחזיק אותי כל השבוע קדימה, והיא תעשה את השיקול שלה אם לוותר או לא לוותר. רמז? לא. אז אני מבקשת בעצם מהמחנך או מהמחנכת, קודם כל, לספוג ריקושטים, כי אני לא פוגשת את התלמידים, אני נותנת להם מטלה בתחילת שבוע, נותנת להם את התשובה בסוף השבוע ואת המטלה הבאה, וזהו, לא רואה אותם. אז בעצם את הדברים המחנך פוגש. אני צריכה לעמוד, המנהלת שלי צריכה לעמוד מול המחנכים, לדבר הזה. המנהלת שלי צריכה לעמוד גם מול ההורים, שבאים ואומרים, אבל הכלב שלו הקיא, מה את רוצה? הוא בטראומה כל השבוע. תני לו עבודה חלופית. לא, המנהלת צריכה להגיד, אני מצטערת, זה שיקול דעת של המורה, מתי לתת עבודה חלופית, מתי לתת הארכת זמן, ומתי לא. זה המון 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 שאני מבקשת מהמנהל. עכשיו, הרבה פעמים נוח להיות כזה בקטן הזה של המורה הקטן, ולהגיד, מנהל, בסדר. ברגע שהלכתי ללמוד מנהל מערכת חינוך, בעצם נכנסתי לראש של המנהלת שלי. הבנתי למה קשה לתגמל עבור לומד עצמאי. למה כל כך קשה להשיג תקציבים על הדבר הזה? מול איזה גורמים היא עובדת? איפה הפיקוח בדבר הזה? האם הפיקוח מאושר מדברים כאלה, לא מאושר מדברים כאלה, מאשר דברים כאלה? איך מסבירים למפקחת ששעה במערכת, הילדים לא בבית ספר. הילדים לומדים לבד. האם זה בסדר לתגמל כשעה הוראה על הדבר הזה? היו שנים שעשיתי את זה בהתנדבות מלאה, כי האמנתי בדבר הזה, ולקחתי את זה ככה. ברגע שלמדתי מנהל מערכות חינוך, והבנתי איפה שיקול הדעת של המנהל שלי שהיה, כן לתגמל או לא לתגמל, אז גם למדתי לדבר איתו בשפה שלו. ואני גם עוד דבר שלמדתי מאוד מאוד חשוב, זה איך לסחוף מורים אחרים לדבר הזה. זאת אומרת, בתוך חדר מורים, ליצור איזושהי אווירה, שבאמת חשוב ולומד עצמאי.
עוד סיפור קטן, סיפור קטן שהוא גדול, וגדול מהחיים אפילו, יצוג לנו אותך אולי באופן מלא, ביקור בבית החולים, שהופך להיות רגע מכונן ומשפיע על המשך הדרך.
בעצם לפני 12 שנה, 13 שנה כמעט, עברתי תאונת דרכים, ונפגעו לי שתי חוליות בצוואר, וחוליה אחת בצוואר ושתי חוליות בעמוד שדרה מותני. כיסחתי את האוטו, גמרתי, total lost, אין מה לעשות, אבל גם דפקתי את הברך ודפקתי את עמוד השדרה. עכשיו, בן אדם נורמלי, במיוחד שבא מתחום הרפואה, יודע שהוא סדק חוליה, יודע שיש לו פריצות דיסק, צריך לעשות מעקבים. אפס, אני שמתי את עצמי בסוף, ולא עשיתי שום מעקב ושום דבר. וקצת ככה, ברגע שהקורונה ככה התחילה, לא, הקורונה עוד הייתה בעיצומה לדעתי, אפצ'י קטן, שיתק אותי. פשוט מהרגע, החוליה שנסדקה, נבקעה עד הסוף, לחצה לי על העצב, ושיתקה לי את צד שמאל. מ-0 ל-100, באותו רגע, הגעתי לשיתוק, ולא יכלתי לזוז, ואמרתי לעצמי, בסדר, זה יעבור, זה הגיוני בסך הכל. עברתי מהמיטה לפוף, מהפוף למיטה, המשכתי לנהל את הבית מהפוף, עד שראיתי שזה פשוט לא. עשינו סיטי, עשיתי ועשיתי MRI, והבנתי שפשוט חוליה לוחצת לי על העצב, ומנתח אמר לי, תקשיבי, עוד דקה משתתקים לך שריר הנשימה, עכשיו ניתוח מעכשיו לעכשיו, חירום, הלכנו, עשינו ניתוח, ברגע שזה היה ניתוח חירום, אז בניתוח חירום תמיד יש סכנה יותר גדולה לכל מיני בעיות, אז היה איזשהו תסחיף, אז קודם כל יש לי נזק לעצב בצד ימין של הגוף, שבעצם גורם לי לחוסר תפקוד ביד ימין וברגל ימין, יש לי דרופ פוט, זאת אומרת שאני לא יכולה להרים את רגל שמאל, את רגל ימין עד הסוף, ויש לי, במיוחד בשינוי מזג אוויר, באופן כללי יש לי בעיה ביד ימין, התפקוד שלי לא מלא, הכתב שלי גם ככה לא היה ברור, עכשיו גם עוד יותר גרוע, אז, ולא לדברים לאורך זמן, ואני מתעייפת ללילה, אז זה מה ש... זה תוצאה אחת שהייתה של הניתוח, תוצאה שנייה של הניתוח הייתה, התסחיף איכשהו עבר למוח, וחסם את האזור שאחראי לדיבור, שקוראים לו ברוקה, בידע כללי. אז הפסקתי לדבר. הפסקתי לדבר כתוצאה משבץ מוחי, בעצם. עכשיו, שבץ מוחי זה מגניב, אתה לא יודע שיש שבץ מוחי, אין לך מושג שזה שבץ מוחי, אני מבחינתי קמתי, כאב לי מאוד, הלכתי לעמדת החיות, מבחינתי ביקשתי אוקסיקונטין 20 מיליגרם, כי כואב לי. ואני ממשיכה לדבר עם האחות שהייתה הייתה שם סוללה של רופאים, סוללה. וסבבה. מבחינתי, הכל טוב. אני שומעת מהצד השני של המחלקה, מתמחה עוד עם הריח של הבית ספר לרפואה, הרחלה ועל השפתיים, רק עכשיו סיים. מזה שנותנים לו רק לקחת דמים, הרמה הזאת. צורך מהצד השני של המחלקה. זה שבץ, תפעילו קוד שבץ. עכשיו, זה מגניב שבץ. אני מחפש את המחלק השבץ מאחוריי, מסתכלת לכל הכיוונים, איפה השבץ? השבץ זה אני. פשוט לא אמרתי, אני רוצה אוקסיקונטין 20, אמרתי שטויות, או שלא דיברתי בכלל, לא בדיוק מה, לא יודעת מה בדיוק מה קרה, כל האזור של הדיבור שלי נפגע, ואז הוא בא בריצה, אמר לי, תרימי את שתי ידיים, יש את המבחן הזה של פאסט, שבץ מוחי, יש ראשי תגובות פאסט, זה גם מהר, כי זה אומר שחייבים לטפל מהר בשבץ מוחי, כל דקה שהמוח לא מקבל חמצן, זה נזק למשהו אחר, ה-F זה פייס, זאת אומרת, הרבה פעמים רואים שינויים במבנה של הפנים, צד ימין אם נותנים, מחייכים, נגיד, אז רק צד ימין עולה, או רק צד שמאל עולה, בהתאם לאזור של המוח שנפגע. A זה arms, מבקשים מהפציינט, מהמטופל, מהבן אדם, לשלוח שתי ידיים קדימה, בעיניים עצומות, כי אם העיניים פתוחות, אז הוא מתקן את התנועה. בעיניים עצומות לשלוח שתי ידיים, ואם יד אחת יורדת, או לא עומד ישר, אז סימן שהצד ההפוך של המוח נפגע. Speech, הדיבור נהרס. Time, מהר, כמה שיותר מהר. אז אז פשוט אמר לי, תניחי את שידיים קדימה, היד שלי כנראה צנחה מהר מאוד, תוך 12 דקות קיבלתי טיפול, בזכות המתמחה הזה, וזהו, וזה מה שהציל אותי, הייתה תקופה מאוד ארוכה שלא דיברתי בכלל, מה שאיבדתי בעצם זה את השיום ושליפה, זאת אומרת, יש את המבחן הקלאסי, מראים לי שעון, שואלים אותי איך קוראים לזה, אז אני אומרת, זמן, אני אומרת, שעה, אני אומרת, מספרים, מחוגים, שעון לא, לא, אין, לא יוצא, טבעת, מראים לי מה זה, אז אני אומרת, חתונה, אני אומרת זהב, אני אומרת אהבה, לא טבעת נישואים ולא טבעת, אין לי את המילה טבעת, היא לא יוצאת. אז כאלה דברים, ועבדתי עם קלינאית מאוד מאוד טובה, גם בתוך בית החולים וגם אחר כך בשיקום בית, ועכשיו אני מדברת רגיל יותר מדי, אבל אני מדברת, אז זה הדבר השני שעברתי. וגם פה לא נתתי לעצמי לא ויתרתי לעצמי. זאת אומרת, בסדר, את משותקת כרגע בצד שמאל, עדיין המשכתי לנהל את הבית, את משותקת כרגע בצד ימין, כי היה נזק לכל העצבים בצד ימין, את עדיין, את הולכת לעבודה בשנייה שאת יכולה, כשלא הולכת לעבודה, את ממשיכה לשלוח מטלות לומד עצמאי, מתוך טיפול נמרץ. ישבתי בטיפול נמרץ, שלחתי מטלות לומד עצמאי, תלמידים שלי המשיכו לקבל מטלות לומד עצמאי בשגרה, כאילו הייתי בבית ספר, כל הזמן. זה לא מאוד חוקי אגב, כי כשמנה מקבל ימי מחלה אסור לעבוד, בחיית משרד החינוך, הנה, זה גם משהו. כשמנהל שלי, אני אומרת לו, אני רוצה לעבוד למרות שאני בטיפול נמרץ, והוא מקבל את זה, זה גם משהו שאפשר להגיד, תודה רבה. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שאתה נתן לי לעבוד, למרות שאני בימי מחלה. והוא סידר את זה מול הפיקוח. הוא הבא ואומר, היא לא פיזית בבית ספר, לא, 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 הוא סידר את זה איכשהו. אז זה עבד. אז לא לוותר לעצמי, להמשיך לתת מטלות לומד עצמאי, לא לוותר לעצמי, להמשיך לתת את הפתרונות של הלומד עצמאי, ולבדוק את כל העבודות, ותמידים קיבלו את הציונים שלהם בזמן. לא לוותר לעצמי, ולהגיע ממצב של שיתוק כמעט מלא בצד ימין, למגבלה שהיא קיימת, אני לא אומרת שלא, אבל היא לא תמנע ממני להמשיך להתקדם, ולא לוותר לעצמי מבחינת דיבור, שזה מבחינתי היה הכלי שלי, לדבר. להגיע ממצב של לא לדבר בכלל, לדבר שוטף, לקח לי אולי חודשיים, שזה כלום, במונחים של מה שהיה לי מבחינת שבץ מוחי, ואני עובדת על זה כל הזמן, יש לי היום פגיעה לטווח, בזיכרון לטווח קצר, אז אני אומרת מראש, לתלמידים, קחו בחשבון, סיכוי טוב שאני לא אזכור, אף פעם לא הייתי חזקה בשמות, אבל סיכוי טוב שאני לא אזכור איך קוראים לכם, מי שנורא נורא דחוף לו, אז שיעשה משולש, כמו ביסודי, עם השם שלו, ולאט לאט אני אזכור, יש סיכוי טוב שתנהלו איתי שיחה שלמה, וזה קרה, שיחה שלמה על מה, על דברים מסוימים, אני אגיד משהו, בהפסקה הבאה אני אתפוס אתכם עוד פעם, אני אגיד לכם, עוד לא דיברנו על זה ועל זה, בוא נדבר. אבל מורה כבר דיברנו, עשינו, סיכמנו, תזכירו לי, והכל יהיה בסדר, וגם להורים אני אומרת. מאוד מאוד חשוב לי שהתקשורת תהיה בנוסף לבעל פה גם כתובה, ככה אני מזכירה לעצמי, הכל כתוב לי על היד, אחרת אני לא זוכרת, הכל כתוב לי בדסגורות בטלפון, אחרת אני מושג מה קורה.
אני מניח שדרך כמו שלך מחייבת גם גב משפחתי, בית שמקבל, פתוח לשינויים. הבטחנו בתחילת הפרק תשובה, למה חלק ממשפחתך לא תוכל להקשיב לפרק הזה?
אוקיי, אז אני נשואה לאדם שהוא חרש, דו צידי, מושתל בשתל כוכלי ארי, שזה אוזן ביונית, אבל הוא מושתל מאוד מאוד מאוחר, ובעצם כשהמוח לא מקבל שדר של שמיעה הרבה מאוד שנים, אז הוא אומר, טוב, אתה עם מוח, אומרים, אנחנו לא נשב פה, לא נעשה כלום, נלך להיות שדר של משהו אחר, אז למשל הזיכרון שלו יחסית מתקדם, והראייה שלו לא, אבל אתה עם מוח, אתם מכירים את זה שבטח עיוורים, נכון, שומעים יותר טוב כזה דבר. אז כל החלק של הפענוח של השמיעה שלו על הפנים, ולכן הוא לא יכול להקשיב לפודקאסטים, הוא יכול לשמוע אותם רק כשיש איזשהו מלל מלווה. אני ארחיב במיוחד על שתי הקטנות, שתי הקטנות נולדו חרשות, חרשות עמוקה דו-צידית, זה אומר שגם אם הם בלי מכשירים, מטוס יכול לעבור ולא שומעות שום דבר. זה נחמד מאוד, כי הם ישנות מצוין בלילה, וכשאני יכולה לעשות מסיבה בבית, והם עדיין ישנות, ואם אחת מהבנות רוצה להתרכז, אז היא מורידה מכשירים, ושוב, הבית יכול להתפרק, אבל היא קורת. אבל מצד שני, הם עומדות בקשיים לא מעטים, הרבה מאוד 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 קשיים. בדרך כלל חרשות גם באה עם בעיות מוטוריות, אז אחת מהבנות יש לה היפרטונוס שרירי, שזה אומר שהשרירים שלה מאוד מאוד נוקשים, ואחת מהבנות יש לה היפוטונוס שרירי, שזה בדיוק ההפך, שהשרירים מאוד מאוד רכים, ויש לנו מעניין בבית, אז הן גם צריכות את כל מה שקשור לבעיות מוטוריות. הקושי הוא גם פיזי, וגם חברתי, כי לא תמיד החברה מקבלת את המכשירים, את העניינים, את העובדה שהן צריכות להיות בבית חולים, פעם בכמה זמן לטיפולים, למעקבים שוטפים. אני לא מוותרת להם. לא מוותרת לבנות האלה, כי אני חושבת שהן צריכות להיות משולבות במערכת הרגילה, אני חושבת שהן מסוגלות להיות במערכת הרגילה, אני חושבת שהן יכולות מצטיינות במערכת הרגילה, עם כל התמיכה האפשרית, בסדר, כיתה אקוסטית, ולוקחים אותם, אני לוקחת אותם לטיפולים, ולריפוי בעיסוק, ולקלינאית והכל, אבל לא לדרוש מהן פחות, כי הן מסכנות ואומללות וחרשות, זה לא.
מה לקחת מהמשפחה שלך לעבודה, ומה מהעבודה למשפחה?
אז משניהם למדתי לא לוותר. זאת אומרת, לא לוותר לעצמי, לא לוותר לילדים, לא לתת לילדים לוותר לעצמם. אותו דבר, אני לא מוותרת לילדים שלי, אני לא ויתרתי לעצמי אחרי השבץ, וגם אחרי הניתוח, כל מה שקשור לחוליות ביוני, אז גם פה לא ויתרתי לעצמי, בעלי שלא מוותר לעצמו, הגדולות שלי שלא מוותרות לעצמם, ודורשות מעצמם, והולכות מאוד מאוד רחוק, ומה למדתי מהעבודה? גם, אותו דבר, שכשלא מוותרים לתלמידים, אז הם הולכים רחוק, אז אין סיבה לא לוותר לילדים שלי.
כשתשבי עם מי שלא יכול לשמוע את הפרק, אנא סמני בשפתם שהיה מרתק.
רציתי להגיד באמת המון תודה לאבא שלי והמון תודה לאמא שלי, שנתנה לאבא שלי להתפתח ונתנה לאבא שלי לרוץ, ונתנה לנו הילדים את כל כל הבסיס, מהאוכל הפיזי, ללהיות שם, להקשיב לנו כשאנחנו חוזרים בבית ספר, לא לחכות לערב ולשמוע איך היה, אלא להיות שם איתנו, שזה אמא שלי נתנה לי המון, אלה בעלי. שנותן לנו המון 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 תמיכה, למרות שהוא לא יכול לשמוע אותי עכשיו, אולי הוא יקרא, זה שהוא יוצא, הוא עובד כמו חמור, באמת הוא עובד כמו חמור, והוא דורש מעצמו, כדי שאני אוכל לעבוד פחות, גם מבחינת שעות וגם מבחינת שכר, ועדיין אוכל לחיות ברמת חיים פחות או יותר, ולילדים שלי, שלא מוותרים לעצמם, למרות שקשה.
עד כאן הפרק הראשון בפודקאסט עם מירב גרומן, מורה לחינוך מיוחד, למדעים ולרפואה. כמו שאמרנו בהתחלה, זה פרק מבוא. בפרק הבא נפרק את שיטות ההוראה שלך, נבין את המושגים לומד עצמי ולומד עצמאי, ונתעכב לא מעט על הערך של צמד המילים לא לוותר. אז אל תוותרו גם אתם על הפרק הבא. תודה רבה מירב.
תודה רבה.
להתראות.
כל הפסגה, רעיונות קטנים עם רעיונות גדולים, הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.